מבין שהוא הולך לפרוע את השטר, הוא הולך, שהשטר הזה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם, הוא עוד לא נפרע, הוא צריך להיכנס אליו. הולכים למשימה, זה כמו שבחור שהולך לצבא. יש אנשים שהולכים לצבא, הוא יודע, עכשיו נכנס לשלוש שנים או ארבע שנים, אני הולך להתמסר. אני לא הולך לקום מתי שאני רוצה, אני הולך לעשות מה שבא לי, אני הולך להתמסר. כן? זה צריך להעביר סוויץ', יש אנשים שמנסים להעביר את הצבא ומאוד קשה להם בגלל זה. יש משימה, גם אדם שמתחתן, הוא צריך להעביר סוויץ'. עכשיו מתחתן, זה חיים אחרים, לוקח אחריות, לוקח אחריות על הפרנסה, לוקח אחריות על החינוך, לוקח אחריות על הבית שלי. זה חיים אחרים, זה חיים מאושרים כמובן, כשאתה אדם שעושה תפקידו ומרגיש שעושה תפקידו, אז הוא מרגיש טוב עם זה. אז יעקב אבינו עושה סוויץ'. זה מדהים לראות את זה, זה כמו עקדת יצחק, שאברהם אבינו עושה סוויץ', פתאום לרדת למצרים עם כל המשפחה, לרדת לגלות, זה לא דבר פשוט. עוד דבר אחד מעניין, שבתחילת הפרשה, אז כתוב עוד פעם שהבנים יורדים עם יעקב למצרים, עם יעקב, את יעקב, יורדים למצרים. למה זה מסופר עוד פעם? הרי זה כבר סופר לפני כן, זה כבר דובר על זה בפרשת ויגש. למה עוד פעם מונים את השבטים שהם יורדים? אבל אור החיים הקדוש מסביר שהם יורדים, הרי הם לא צריכים עכשיו לרדת עוד פעם, הרי הרעב נגמר, הם חזרו לארץ ישראל לקבור את יעקב, יכלו להישאר בארץ ישראל, מה אתם יורדים עוד פעם? למה הם יורדים? אבל הם יורדים לפרוע את השטר, להיות עם יעקב, את יעקב, להיות עם יעקב, עם ההחלטה של יעקב, והסוויץ' שהוא העביר, שעכשיו הולכים לגלות, אנחנו הולכים עכשיו לגלות בשביל לזכך את עם ישראל. אז הם, עם זה הם יורדים. ראובן, שמעון, לוי, הם יורדים לפרוע את השטר הזה. זה מדהים לדעתי. הדבר תורה הזה של התורה הזאת של האור החיים היא מדהימה. זה גם מלמד, אני אומר, על עצמי ועלינו, שאנחנו צריכים לזרום עם ריבונו של עולם. ללכת איתו. זה לא רק לבטל את עצמנו מול המצוות והמידות הטובות, אלא לבטל את עצמנו לפי המהלך האלוקי שבאותו דור, לבטל את עצמנו ולשאת בעול של המהלך של אותו דור או דורות. זה מלמד גם אותנו אותו דבר, לא רק על הדור, גם באופן אישי. לדעת, עכשיו הקדוש ברוך הוא הטיל עליי משימה, לפעמים שהיא לא נוחה לי, אבל הוא הטיל עליי את המשימה הזאת. ואם זה נכון, אז אני לוקח אותה. ואני עושה אותה גם אם היא קשה. עד כאן, בפרשת שבוע, אור החיים, כדאי לראות את זה בפנים. כן, מישהו בערוץ שם שומע אותי? הלו? טוב, בירכתי, נכון? טוב, אז בוקר טוב. כן, שומעים? כן, אנחנו מתחילים. אז אנחנו במשנה הרביעית בפרק ד'. יש כאלה שמחלקים את המשנה הזאת לשניים, ויש כאלה שלא מחלקים אותה לשניים, אני חילקתי אותם לשניים. רבי לויטס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. זה המשנה שלנו. אנחנו מדברים פה על שפל רוח, זה הנושא שלנו פה הוא ענווה, נושא רחב חשוב, אנחנו ניגע בו ברמה מסוימת של שיעור אחד אולי. והשאלה היא באמת, למה הענווה היא כל כך חשובה שכתוב שם מאוד מאוד הווה שפל רוח? שבדברים אחרים זה לא כתוב, מאוד מאוד, לא על אכזריות ולא על כעס, דווקא ענווה זה נראה משהו די מינורי ענווה, נראה. למה זה מאוד מאוד? אולי אנחנו לא מבינים כל כך מה זה הענווה ומה החשיבות של הענווה לבריאות הנפשית. כשאנחנו לומדים מידות, לומדים פרקי אבות, לומדים תורה, אנחנו לומדים בריאות נפשית. צריך לזכור את זה, ככה רמב״ם כותב, שמי שמתקן את המידות שלו, הוא עסוק בבריאות הנפש שלו. אז מה זה הענווה? ולמה הענווה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד? כשאני לומד את המשנה הזאת, זה השאלות שעולות לי. כן? חשוב שלומדים משהו, לשאול את השאלות. ומה זה התקוות אנוש רימה? למה משווים את זה? למה נותנים תמונה? זה תמונה שתקוות אנוש רימה. צריך להבין את המשפט, זה תקווה, כלומר סוף האדם, האנוש, סוף האדם זה רימה, רימה זה תולעה. סוף האדם זה להיות בקבר, ותולעים אוכלים אותו. זה נשמע, מה זה חריף, התמונה הזאת? למה אנחנו צריכים את התמונה הזאת? תמונה כל כך חריפה. למה בכלל צריך תמונה? אז בואו נלך עם השאלות האלה, אני לא מתחייב לענות על כולם, אבל אני מתכוון קצת לגעת בענווה. ענווה זה באמת, כמו כל מידה, הרב כותב במוסר אביך, שלכל מידה יש את המידה המצרה שלה. זאת אומרת, לכל מידה יש את המידה התאומה שלה, שנראית כמוה, אבל היא שלילית. היא מידה רעה, רק היא דומה לה. למשל, ענווה, הייתי אומר שהמידה התאומה שלה שנראית כמו זה הרגשי נחיתות, שזה בא מגאווה, זה לא בא מענווה. כן, שאדם, מי אני, מה אני? אני שום דבר, אתה לא שום דבר. איך פעם שמעתי מהרב צוקרמן, הרב יהושע צוקרמן, זה נחרט אצלי טוב, אמרתי את זה כמה פעמים, שהוא אומר, מה ההבדל בין ענב לגאוותן? עוד פעם, שלחדד את המילה ענווה, יש ענווה פסולה. צריך להיזהר ממנה, כי היא מחריבה את הבן אדם. וענווה נכונה, כמו שאמרנו, היא בונה אותו, איזה בריאות הנפש, כמו שנראה גם בהמשך. מה ההבדל בין ענב אמיתי לגאוותן? שניהם יודעים את הערך של עצמם. דהיינו, הענב יודע את הערך של עצמו. וההבדל ביניהם, שהגאוותן חושב שכל הכישרונות שלו זה ממנו, והענב יודע שכל הכישרונות שלו זה ממנו. זה כל ההבדל. מי שזה ממנו, אז הוא משתמש בכישרונות שהוא קיבל לטוב, לעשות משהו טוב בחיים. ומי שחושב שזה ממנו, אז הוא לוקח את הכישרונות בשביל לנצל ולכופף את האנשים לצרכים האגואיסטיים שלו. זה ההבדל. מה? כן. זה יפה מאוד, זה חריף, זה חריף מאוד. אז ענווה אני גדול, אבל כל הגדולה שלי זה ממנו, ועכשיו השאלה מה אני הולך לעשות עם זה. אז יש לך הרגשת עצמיות שהרבה אנשים רוצים את ההרגשה הזאת, כי הגאווה שהיא מידה שקשה מאוד להתגבר עליה, או להמיס אותה לגמרי, לכן כתוב מאוד מאוד, כי זה כל הזמן יוצא החוזה, כי אדם רוצה להרגיש, זה הנקודה החיובית, שאני באתי לעולם לא בתור איזה סתם. באתי לעולם לעשות משהו. זה הרגש החיובי שעומד מאחורי הגאווה. כן? רק צריך לטען את זה למקום שנכון, באתי לעשות משהו בעולם. אבל הכוחות שלי זה ממנו, זה לא ממנו. זה כל ההבדל. ואז יש הרגשה טובה שאני, יש לי ערך. יש לי ערך, לא לי, יש ערך, יש ערך לחיים שלי פה. ואדם שלא מרגיש את זה, אז מאוד קשה לו, זה ממי, זה, 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 זה משפיל אותו, זה לא נותן לו כוח, לא נותן לו כוח לעשות שום דבר, מה, אני כלום, אני פירור, אני תלוש, אין שום כוח לעשות שום דבר. לכן הענווה זה כזה חוט השערה. אתה צריך את ההרגשה הזאת שאתה, יש לך מה לעשות, זה נותן המון כוחות, ואתה עלול ליפול בעני ולא בעני שזורם דרכי, באלוקות שזורם דרכי. וזה צריך לשבת להרהר בזה, צריך לחשוב, כל אחד צריך לחשוב על זה, לעשות עבודה עם עצמו על הנושא הזה. ננסה קצת. והתקוות אנוש רימה, מכיוון שהדבר הזה כל הזמן עובד, ותכף נראה, נשמע פה קצת כמה סיפורים, מכיוון שהדבר הזה כל הזמן דופק לך על הדלת, כן? ואתה צריך להתמודד עם זה, אתה צריך להיות מול העיניים שלך תמונה חריפה שלא נותנת לזה להתנפח. כי זה מתנפח מאוד מהר, מחמיץ מאוד מהר. מי שיש לו כוח ומרגיש את הכוח שלו, זה מאוד מהר. בואו ניקח את ירובעם. ירובעם היה תלמיד חכם, שהנביא אומר לו להיות מלך. אבל הגאווה הוציאה אותו מדרכו וגרמה. שומעים? כן. היה תלמיד חכם עצום, אבל הגאווה לא אפשרה לו, כי כשיש לך הרבה כוח, המבחן הוא הרבה יותר קשה. לכן צריך תמונה. אמרנו כמה פעמים שאתה רוצה לעבוד על משהו, זה לא מספיק עם השכל, צריך לעבוד עם הרגש וצריך עם הדמיון. יש פה דמיון, אדם מדמיין שבסוף חייו הוא יהיה בקבר כמו כולם. והתולעים יאכלו את הבשר שלו. ואז הוא מקבל פרופורציה. אנחנו בעזרת השם נראה את זה אולי פה בפסקה פה קצת, ניגע בזה קצת, ואולי רק אני אגיד על קצה המזלג שרוב הגאווה באה מהצד הבשרי שלך, מהצד החומרי שלך, לא מהצד הרוחני. ושאתה מבין שהחומר שלך ייעלם, כן? כמו שאומרים לאדם, מה אתה רץ אחרי הכסף? מה, אתה לוקח אותו לקבר? אתה לא הולך עם הבשר הזה, עם כל מה שאתה רוכש. אתה לא הולך עם זה לשום מקום. זה נגמר, ברגע שאדם מת זה נגמר. זו תמונה חריפה מאוד, והתולעים דווקא, כן? אז נראה פה בהמשך, בסדר? כן. אבל גם הגמרא אומרת שאדם, למשל, אדם שלא מצליח להתגבר על יצר הרע, בדרכים הקונבנציונליות החיוביות, יזכיר לו את יום המיטה. משמע שהתמונה שבן אדם מת על עצמו, מדמיין, זה כנראה שם אותו בפרופורציה. בכלל, כל אדם שנמצא באבל, שמישהו קרוב הלך לו, הוא פתאום, הוא מקבל פרופורציה. גם בבית המקדש, כל הכוונה בקורבנות זה שאתה חושב על עצמך, שאתה היית צריך לשחט פה, והדם שלך היה צריך פה לקיז את הדם שלך, זה מה שמיישר את הבן אדם, זה מה שהוא עובר חוויה מתקנת מאוד חזקה, מה שהרבה ספרים שלמדת ושמעת ודרשות נדרות, לא עשו לך כמעט שום דבר, אבל התמונה הזאת של הקורבן שנשחט שם, היא עושה לך את זה. אז כשאדם מדמיין את עצמו, או מישהו שאהוב עליו מדמיין את את היום המיטה, זה עושה. עכשיו, אנחנו לא רוצים להגיע, הרב כותב בעולת ראייה, שאנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. זה מקום אחרון. אנחנו, כי זה גם מחליש את הכוחות. אנחנו לא רוצים להחליש את הכוחות. אנחנו רוצים, עם הכוחות שלנו, החזקים, ללכת לכיוון החיובי. אבל שאדם, הכוחות החזקים שלו הם כל כך חזקים, שהם מפילים אותו, הוא חייב. בתור, איך אומרים, בתור טרמפולין האחרונה, בתור מפלט אחרון, להזכיר לעצמו את יום המיטה. ואדם שמזכיר לעצמו את יום המיטה, הוא מתיישר. למה? זה ככה קורה, לכל אחד זה קורה הדבר הזה. ואנחנו מנסים לדחוק את הנושא הזה של יום המיטה. אני אמרתי כמה פעמים, מי שכבר ותיק פה, אמרתי כמה פעמים, את ההתמודדות שלנו עם המוות, אנחנו צריכים להתחיל הרגע. מי שלא עשה את זה אתמול, מהרגע שיש לו דעת, הוא צריך לעשות את זה מהרגע. זו התמודדות מאוד חשובה עם המוות. כי זה נותן פרופורציה לחיים. פרופורציה נכונה לחיים, למי שיש לו ענווה כמובן. מי שאין לו ענווה, אז הוא אומר, אכול ושתו כי מחר נמות. יש לו מסקנה בדיוק הפוכה. אמרתי כמה פעמים ששמעתי שבמחלקות סופניות בבית חולים, רוב האנשים נמצאים שם עם כדורים או עם כדורים פסיכיאטריים קשים מאוד, כי הם לא יכולים לעמוד מול המציאות הזאת, כי כל השנים דחקנו את זה. התעלמנו מזה. זה לא נעים לחשוב על זה. אבל אם אתה חושב על זה בצורה נכונה, אז זה מאוד נעים. זה מעמיד אותך בפרופורציה נכונה בחיים, וזה מעמיד אותך להתחייבות, כמו שראינו בהתחלה, שדיברנו על האור החיים הקדוש, כן? זה מעמיד אותך על המשימה שלך ועל המטרה שלך בחיים האמיתית. זה לעשות טוב. לעשות טוב ולהספיק. לעשות טוב. כמה חיים שהקדוש ברוך הוא נותן לך, להספיק. להוסיף עוד טוב ועוד טוב לעולם. לא בלחץ כמובן, אבל להספיק. לא לבזבז את הזמן לריק. כן. אז נשוב לנושא הזה. בסדר, קצת במקור מספר 3ב. אז בואו נראה קודם כל... רציתי לראות במידות הראייה, אבל בואו נעבור למקור 3א קודם, בסדר? קצת להרגיש את זה, לא רק מידות הראייה, זה שכל. בואו קצת נרגיש את זה. ראיתי בספר שנקרא, למה לא כתבתי פה את השם של הספר הזה? לא יודע. זכור לי שבאחד הדפים כן רשמתי. לא זוכר. יש לי בבית ספר על פרקי אבות, קצת עם אמרות חסידיות וזה. בוא נקרא את זה. אז להתמודד עם הגאווה. שלוש א', קודם כל צריך לדעת שזה עזרה משמיים. ההתמודדות שלנו עם הגאווה, אם אתה חושב שאתה יכול להתמודד עם הגאווה לבד, אגב, כמו בכל דבר, אתה טועה. אנחנו צריכים כל הזמן עזרה אלוקית לכל דבר. וזה אגב שורש הענווה. התפילה היא שורש הענווה. אדם שמתפלל הוא מבין שהוא לא יכול הכל לבד. הוא רק עושה את שלו ומקבל עזר משמיים. אז אומרו, אתם רואים את אומרו בכפל עזרה מאוד מאוד מה ששאלנו, מדייק רבי יצחק אייזיק מקומרנה, אחד האדמורים, אדמורי החסידות, מתלמידי הבעל שם טוב לא הישירים, מפני חומרת עניין הגאווה שהיא ממש עבודה זרה, כי בעצם אתה עובד את האני שלך ולא את ריבונו של עולם, סוג של, ואין עילה להימלא את האדם ממנה עד סוף ימיו, אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו. אתה לא יכול להתמודד עם זה לבד. שמעתי פעם סיפור, שאני חושב שגם סיפרתי אותו פעם, על גדול אחד שהיה על ערש דווי, תלמידיו היו סביבו, וראו שלפני שהוא מוסר את נשמתו לבורא, הוא נאבק עם משהו. כן? שאלו אותו, רבינו, עד כאן? מה יש לבן אדם שסוחב על ערש דווי? עם מה הוא נאבק? זה השאלה שלך, דוב, נכון? זה השאלה שלך. מה אתה, אתה על ערש דווי? אתה מריח כבר את המיטה? כבר אין? יצר הרע נגמר. הוא אמר להם, אני מתלבט אם נגיד שמע ישראל בקול רם, שיגידו איזה צדיק שמת עם שמע ישראל על השפתיים שלו, או להגיד את זה בלחש ולהישאר ענב. רואים שהמאבק עם הגאווה הוא עד השניות האחרונות. אפילו גדולי עולם, אני ממשיך לקרוא, כל זמן שהנשמה בקרבם נאלצו להתגונן מפני יצר הגאווה. הדברים האלה לא באים לייאש את אף אחד. אף אחד לא ביקש ממך לחסל את הגאווה, כי אתה לא יכול. אבל זה מעמיד בפנינו אתגר להיות כל הזמן בשמירה על הנושא הזה, וכל הזמן להתמודד עם זה. וההתמודדות, אנחנו לא מפחדים מהתמודדויות. אמרנו כמה פעמים, התמודדות זה בנייה, זה צמיחה. אדם לא צריך לברוח מהתמודדויות. הוא לא צריך לחפש התמודדויות דווקא בכוונה. כדי שהוא מפיל עלינו מספיק התמודדויות, ברוך השם, והתמודדויות מותאמות בדיוק לתיקונים שאנחנו צריכים לעבור בחיים. אבל זה דבר שצריך להתמודד איתו כל הזמן, וזה זה טוב מאוד. כל חקלאי יודע שהוא כל הזמן צריך להתמודד עם העשבים הרעים. צריך לעקור אותם, לרסס אותם, זה אף פעם לא נגמר. אין דבר כזה שזה נגמר. זה חלק מעבודת החקלאות להתמודד עם העשבים הרעים. נכון, משה? עם העשבים הרעים. כל הזמן צריך להתמודד, זה אין לזה סוף. וגם אנחנו צריכים להתמודד כל הזמן עם העשבים הרעים שלנו. זה החיים. זה החיים. זה החיים הטובים, וזה משמח את הבן אדם שהוא מתמודד. אבל צריך לדעת שזה דבר שיושב, הוא חזק מאוד. האריזל מוסיף ומספר, הצדיק מקומרנה, כשיצא נשמתו, רחשו שפתיו בלשון האיספליונית, האיספליולית, ספרדית כנראה, כן? שומרני מיד גאווה. שומרני מיד גאווה גם בדקות האחרונות, בשניות האחרונות. כמוהו כן רבינו הבעל שם טוב הקדוש. ברגעים האחרונים של יציאת נשמה שמעו מלחש את המילים אל תבואני רגל גאווה. למה דווקא המילים האלה של צדיקי עולם דווקא מתעסקים עם זה? אתם מבינים שזה זה, זה ההתמודדות של החיים. בין להיות שליח שלו או להיות שליח שלו. כל הזמן זה כמו חוט השערה, כן. סוף החיים מראה שזה לא נגמר אפילו לקראת המוות. וכבר היה מעשה בהושענא רבה שנת תקק"ף שרמז הבעל שם טוב לתלמידיו כי קרב יומו והצטרכו לעשות להם רב במקומו, ושאלו אותו את הבעל שם טוב, איכך נדע אצל מי לדרוש אלוקים, מי, איזה רב נלך אחריך? אמר להם, אצל צדיק פלוני או פלוני, סליחה, שאלו אותו, אצל צדיק פלוני, צדיק פלוני, היו הרי תלמידים לבעל שם טוב, נכון? בעל התניא, הרבי מנחם מנדל מויטבסק, המגיד ממזריץ', הרבי אלימל, היו סדרה של תלמידים של הבעל שם טוב. אמר להם, שאלו ממנו עצה להיפטר מן הגאווה. איך תבחנו אותו? תשאלו אותו, איך נפטרים מהגאווה? רבינו למדנו, איך נפטרים מהגאווה? אם יאמר לכם איזו עצה מעשית, כלומר, בואי אני אסביר לכם איך מתמודדים עם הגאווה. אין בו ממש, אומר הבעל שם טוב. אם אני אגיד לכם שיש עצה, איך עושים את זה? אל תלכו אליו. אבל אם יאמר שרק השם יתברך יכול לעזור, אליו תדבקון. למה? טוב, מצוין. אז אין הכוונה כזאת. הכוונה שאתם צריכים להתמודד, אבל אם אתם חושבים שיש עצה שמפילה את הגאווה, אתם טועים. זה הכוונה. הכוונה ודאי שאתה צריך להתמודד. אבל אתה צריך עזר אלוקי. אתה לבד לא יכול. ורגע, ומי שנותן עצה כזאת, זה, רק שנייה, דוב. מי שנותן עצה כזאת, זה סימן שהוא ענב. שהוא יודע שצריך לעבוד, אבל אני לבד לא יכול. וזה לא רק בגאווה. מזה נלמד על כל הדברים בחיים. כן. אז זה לא שחור לבן. כל הזמן אני מנסה להסביר שכשאנחנו לומדים ספרי מוסר, זה לא או הכל או לא כלום. יש תהליך. ככל שאתה יותר, ככה התוצאות הן יותר. כן, מה רצית להגיד? דוב. נכון. כי רק קצת שהולך לך, מה, אתם לא מכירים את זה? רק קצת הולך לך. אתה מרגיש איך שהאב שלך מתרומם, לא יודע איך הוא מתרומם. אתה חייב? ואם אתה לא תעשה את זה, אז ריבונו שלם, איך הוא עוזר לך? הוא מוריד לך. נכון. לפעמים זה גאווה, כן. לא תמיד, אבל זה נכון. לפעמים אדם עבר כל מיני חוויות קשות ולא עיכל אותם נכון, אולי בגלל הגאווה. כן. וחסידים מספרים, אחרי הסתלקות הבעל שם טוב, נכנסו קצת מתלמידיו אצל המגיד הגדול, המגיד ממזריץ', היה ממשיכו בעל פה של הבעל שם טוב. נכנסו אליו, קראו לו רבי דובר ממזריץ', דוב. דוב בר, בר ודוב זה אותו מילה, אתם יודעים, דוב זה בעברית, בר זה ביידיש, דוב. כן. ושאלו מפיו, מה יעשה אדם ויעקור מתוכו את הגאווה? הנה הם בדיוק עושים מה שהבעל שם טוב אמר להם. מיד השיבם, הגאווה היא מלבוש אלוקי, שכתוב, השם מלאך גאות לבש. היחידי שהוא באמת יכול להתגאות שהוא יש לו את מידת היכולת של הכל, זה ריבונו של עולם, זה לבוש של ריבונו של עולם. אין מציאות להעביר אותה מן העולם, זה קיים. אין עצה להיפטר ממנה אחת ולתמיד. זה קצת לשון אחרת. כלומר, יש אפשרות להיפטר ממנה, אבל לא אחת ולתמיד, לא זבנג וגמרנו. אין דבר כזה. אלא חייב אדם להישמר מפני הגאווה עד נשמת אפיו האחרונה. ומיד ידעו כי רוח אלוקים נוססה בו והמליכו אותו עליהם, כלומר הם קיבלו עליו בתור הרבי שלהם. צריך ללמוד מזה. אדם, כתוב במשנה, אדם צריך שיהיה לו רב, עשה לך רב. צריך ללמוד מהם מאוד, מההדרכות החסידיות, צריך לאדם להיות רב. שהוא מתבטל בפניו. עכשיו בואו נעבור למקור 2. מקור 2 זה ממידות הראייה. זה, יש שם 11 סעיפים על הענבה, אנחנו נקרא 2 מתוכם. אז ד', אתם איתי? ד', הענבה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית. כלומר, הענבה היא פונקציה ישירה של שלמות רוחנית. שאדם הוא באמת רוחני, דהיינו רוחני, כלומר, הוא אדם ערכי, רוחני זה אדם ערכי, ערכי באמת, כן? אז ככל שיותר ערכי, אז הענווה מחובר לזה, זה מושך אחריו את הענווה האמיתית. שכל מה שאדם משיג יותר את העולם ואת החיים, ככל שאדם לומד ומבין את החיים, זה חוכמה גדולה להבין את החיים, זה לא פשוט. כן? את שכלולם הרוחני של החיים, וגם החומרי, גם הבנת העולם החומרי צריכה חוכמה גדולה. שלא נדבר על המדע שמסתתר מאחורי העולם החומרי, שצריך להבין שזה חוכמה גדולה, האנושות לא יודעת את הדברים, היא משתכללת, אבל היא... המדענים האמיתיים זה אלה שככל שהם לומדים יותר, הם יודעים כמה הם לא יודעים. מבין. מבין. אז כשכל מה שאדם משיג יותר את העולם ואת החיים ואת שכלולם הרוחני וגם החומרי, את הצרכים הרבים של הכלל ושל הפרט, אז הוא משיג את קוצר ידו. כשאתה מבין מה זה להחזיק עולם, מה זה להחזיק משפחה? יש פה אנשים נשואים. זה בידיים שלך להחזיק משפחה. יש כל כך הרבה מרכיבים. זה בכלל לא בשליטה שלך. קל וחומר להחזיק חברה, להחזיק מדינה, להחזיק אנושות. היסטוריה אנושות, אנושית. שהכל יהיה במקום הנכון ובזמן הנכון. זה, ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין שהעולם הוא לא בשליטה של האדם בכלל, והוא לא מסוגל לשלוט על הדברים. כן? ואז ככל שאדם לומד יותר, אז הוא נהיה ענב יותר. ככל שהוא נהיה חכם יותר, הוא נהיה ענב יותר. הוא מבין שלא הוא מנהל את העולם. הוא רק שותף לריבונו של עולם. וזו המדרגה הגבוהה של ענבה, שאתה שותף. זה לא אומר שאתה לא עושה שום דבר, שאתה מסיר את ידך, כי זה גאווה. אני לא יכול שום דבר, אז אני לא עושה כלום. לא. אתה מבין שאתה לא יכול לעשות הרבה, אבל נדרש ממך לעשות מה שאתה יכול. כן? אז הוא משיג את קוצר ידו, את עיוורון השגתו. לא רק שהוא קוצר ידו לעשות, הוא גם מבין את קוצר ידו להבין את העולם. אני אומר, המדענים הרציניים, אני ראיתי פעם הקדמה לאנציקלופדיה של לייף, יש אנציקלופדיה של לייף כזה, נכון? אתם מכירים את זה? אז יש קרח רפואה. אז הדוקטור או הפרופסור שכתב את האנציקלופדיה הזאת, אז הוא כותב בהקדמה הזאת, שככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לא יודע. וזה באמת, פה פרופסור ענב מאוד שמבין.
אמרו את זה על המוח גם, שככל שהמחקר במוח מתפתח, אז מגלים שזה.
כן, נכון. המוח
מאוד יותר.
או כמה שזה גאוני ולא בידיים שלנו, איזו יצירה ריבונו של עולם יצר, זה לא יאומן. יפה. שמעתם? יפה מאוד. משביעו רעב. אנחנו אומרים את זה על היצר, אבל זה נכון גם פה. כן, יפה מאוד. את מיעוט כוח רצונו להטיב. כלומר, אדם מבין כמה קודם כל הרצון שלו להטיב הוא קטן לעומת הטוב האלוקי ששופע בכל העולמות. שקודם כל הזמן מחיית את העולם, גם את הרשעים הכי גדולים הוא ממשיך לחיות אותם. כן? והוא נשפל ברוחו, נשפל ברוחו הכוונה... הוא מבין את מקומו, זה נקרא, כן, הוא מבין את מקומו, והוא תמיד הולך ומתעלה על ידי חפצו, כלומר, יש אנשים שהם בגלל זה יעזבו את הכל, התייאשו, זה הגאוותנים, שיגידו, מה, אני לא שווה שום דבר, אז הוא עוזב את הכל, הכל או לא כלום. אבל האדם הנורמלי, הענב, מבין את זה, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו... נשתתף ונוסיף מה שאנחנו יכולים, נעשה, נוסיף טוב, כמו שהרב קוק אומר, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה, מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות, מוסיפים חוכמה. זאת אומרת שאדם צריך להוסיף, זה התפקיד שלנו, להוסיף, להוסיף עוד נקודה טוב ועוד נקודה טוב. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, כן? הולך ומתעלה על ידי חפצו הגדול להתקרב ביותר אל הטוב המוחלט. כלומר, התפקיד שלי להתקרב לטוב. החפץ שלי זה להיות אדם טוב, דיברנו על זה הרבה פעמים, ולהוסיף טוב כמה שאני יכול מתוך ידיעה שאני, יש חרי גב, גב של ריבונו של עולם. אמרנו את זה כמה פעמים, עוד מעט פרשת השבוע, בוא אל פרעו. זוכרים את זה? מה זה בוא אל פרעו? לך אל פרעו. בדיוק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך אל פרעה, אתה בא איתי, אתה רק הפה שלי. זה הכל. אבל אני עושה את הגאולה. אני נלחם עם פרעה. אתה נלחם עם פרעה, משה, אתה נלחם עם פרעה. אתה יכול להילחם עם פרעה. מישהו יכול להילחם עם פרעה. אני נלחם עם פרעה. רק אתה השליח שלי. תעשה מה שאני אומר לך. זה הכל. וזה ככה צריך להסתכל על החיים, שאני עושה מה שאני יכול במסגרת האנושית, מה שאדם יכול לעשות. לא יותר מזה. וגם לא פחות ממה שאתה יכול לעשות. כמו שהרב קוק כותב, היה בשום מקום, עכשיו ראיתי שאיפה שיד האדם, עד איפה שיד האדם מגיע, זה התפקיד שלך. מעבר לזה, תשאיר לריבונו של עולם את העבודה. כן, זה מזכיר לנו גם את פסח, שאדם צריך לחפש את החמץ עד איפה שידו מגיע, ולא לחפור יותר מדי, איפה שהוא לא יכול. וזה הורס אותו לפעמים, שהוא חופר יותר מדי. כמו שהפסיכולוגים חופרים יותר מדי. זה לא נכון. אתה תחפור איפה שאתה יכול, איפה שזה בונה אותך ולא איפה שזה הורס אותך. היתר תשאירו לריבונו של עולם, הוא ברא את העולם בריא. גם את הנפש הוא ברא בריאה, גם את הנשמה בריאה. לא לחפור יותר מדי. אז זה ענווה. זה ענווה. פסקה י' א'. הענווה והשפלות האמיתיים מוסיפה בריאות וכוח. כמו שאמרנו קודם, שיש ענווה אמיתית ויש ענווה מדומה, פסולה, כן? הענווה האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. אתה יודע את מקומך ואתה עושה את מה שמוטל עליך, אתה לא לוקח אחריות יתר. מי שיש לו ענווה בריאה, הוא לא לוקח אחריות יתר. אחריות יתר היא מחריבה את הנפש. כי זה לא ביכולתך. אז אתה מתוסכל ממה שאתה לא יכול. זה חולי נפש. הוא מרגיש אשם, הוא מרגיש לא בסדר, הוא לא עומד בציפיות. מי ביקש ממך? אף אחד לא ביקש ממך. אז הענווה והשפלות האמיתיים מוסיפה בריאות וכוח. יש לך כוח שאתה לא מתוסכל ואתה לא אשם. יש לך כוח לעשות מה שאתה צריך לעשות, לא יותר. והדמיונית, זה הענווה הדמיונית הפסולה, מחליאה ומעציבה. כי אתה מרגיש שאתה לא יכול, כמו שאמר, נדמה לי דוב אמר, שזה בא מגאווה, נכון? בעצם אתה מרגיש שפל, אתה לא מרגיש ענב, אתה מרגיש מושפל, אתה מרגיש סמרטוט. איך מתנהג סמרטוט? כמו סמרטוט. הרגשה טובה אין לו. על כן יבחר לו אדם מידת הענווה והשפלות בצורתה הבהירה. כלומר, אדם צריך לבחור. עכשיו יש איזו נקודה מאוד חשובה. כשאתה מבין מה זה ענווה פסולה ומה זה ענווה נכונה, אתה מבין, צריך ללמוד את זה. לראות את הגבולות, את גבולות הגזרה. מה מוטל עליך, מה לא מוטל עליך. כן? מי אתה ומי לא אתה. כשאתה מבין את זה, אתה צריך לבחור. זה הבחירה החופשית. סליחה, לבחור מה זה הענווה האמיתית ולהתנהל על פיה. להתאמן עליה. להתאמן במעשים. זה כמו שאנחנו, אני לא יודע אם נספיק לראות את זה, אבל באיגרת הרמב"ן שכולכם מכירים את זה, שהוא מטפל בענווה באופן מעשי. יש תרגול מעשי. ממש מעשי, למלאכותי אפילו, הייתי אומר, שהוא תואם נשמה, שזה בונה לך את הענווה מבחוץ פנימה, כן? וגם בחירה מחשבתית, מה נכון ומה לא נכון, ולא ליפול בענווה הפסולה, למה נחזק ויאמץ, וקובע השם יחליפו כוח. קובע שהם אלה שהם קשורים לריבונו של עולם, לטוב האמיתי, דהיינו שהם עושים מה שמוטל עליהם ולא מה שמוטל עליהם, ושמתחלף המשימות האלוקיות, זה נקרא ענווה, שאתה מיישר קו עם המשימות האלוקיות, אז הוא מחליף כוח, יש לו כל הזמן משימות חדשות, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה. יעקב אבינו רצה לשבת בשלווה, הוא חשב שיבנה את עם ישראל בתוך ארץ ישראל, אחרי שהוא חזר מחרן וההתמודדות שהתמודד עם עשיו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, הוא מיישר קו עם זה. יש לו משימה חדשה, יחליפו כוח, יש לו משימה חדשה, התמודדות חדשה, כוחות חדשים. עכשיו נקפוץ שלוש ב' נהפוך את הדף. מה העניין לקנות ענבה מהמחשבה על הרימה האוכלת הבשר בקבר? למה דווקא התמונה הזאת של רימה שאוכלת את הבשר? אז פה כתוב, סך רבי חנוך צבי מבנדין. אחד מאדמו"רי החסידות נראה לי, לא יודע בדיוק מי זה. מצינו בגמרא, קשה רימה למת כמחת בבשר החי. קודם כל יש פה ידיעה מדהימה. אם אדם חושב שהשאול זה בית מנוח לו, כמו שכתוב במשנה אחרת במסכת אבות, גם כן בפרק ד', כן? אז השאול זה לא בית מנוח לו. החיים ממשיכים שם. בלי הבשר. לא מדויק. חלק מהזמן עם הבשר, עם הבשר המת. והרימה שאוכלת את המת זה כמו מחט בבשר החי. כדאי לעשות דיאטה. כלומר, במידה שאדם זה בחייו עקץ ודקר לזולתו, במדקרות לשונו, שזה, מי עושה את זה? הגאוותן, נכון? מי הוא דוקר מישהו אחר בלשונו? מי יורד על אנשים אחרים? מי מעליב אנשים אחרים? חושב שהוא משהו. חושב שאני יותר ממנו, אני מרשה לעצמי לדבר הזאת על בן אדם אחר ולדקור אותו ולהעליב אותו, כן? באותו מידה יענש אחרי מותו להיעקץ ולכאוב מן הרימה, יקבל חזרה את אותם דקירות. זה מידה כנגד מידה, וזה שמזכיר לנו התנא שתקוות אנוש רימה, תקוות מלשון קו המידה, כן? קו, מה קו המידה? מידה כנגד מידה. במידה שאתה פגעת באנשים ודקרת אנשים, אז באותו מידה אתה מקבל מדקרות מהרימה. זה תזכורת יותר חזקה ממה שאמרתי קודם, כי זה בדיוק מכוון לנקודה של הגאווה. למה מזכירים? הווה מאוד שפל רוח שתקוות אנוש רימה, כי זה מידה כנגד מידה. לדעתי זה יפה מאוד הדבר הזה. זה חזק. טוב, אז בואו נעבור לאיגרת הרמב"ן, בסדר? איגרת חשובה מאוד, לא הבאתי פה את כולה, היא מטפלת בעיקר בנושא של הגאווה, או יותר נכון של הענווה, שהיא פתח אחר כך ליראת שמיים, ואפילו לנבואה. כותב שם על הבן שלו לקרוא את זה פעם בשבוע, כמו שאמרנו כמה פעמים, כי זה, איך אמרנו? כן? אמרנו שאין איזה סוף העבודה עם הגאווה, נכון? אז אתה קורא כל שבוע, אתה מזכיר לך את זה כל שבוע, את העבודה הזאת. ולא, גרת הרבן כבר למדתי, חרשתי אותה, אני יודע אותה. אז מה אם אתה יודע אותה? אתה צריך כל שבוע להזכיר לך את העבודה הזאת, כי העבודה הזאת לא נגמרת. וזה שם לך את זה מול המסך. במקום שזה יהיה שם מאחורה, פה, מאחורה, ותקבל ציון 100, כשישאלו אותך שאלות על איגרת הרמב"ן, אתה תדע כל תשובה לשלוף. כן? זה לא עוזר לחיים שלך. זה עוזר לחיים שלך שזה נמצא מול העיניים שלך. פעם בשבוע אתה נזכר, אז זה מנהל אותך. כמו מסילת ישרים, יפה מאוד. כן. אז בוא נקרא קצת מזה. נשאר לנו קצת זמן, לא יודע אם נספיק את הכל, אבל נתחיל. וכאשר תנצל מן הכעס, אומר הרמב"ן שם, בהתחלה הוא אומר שיש שלבים, יש סולם, מסילת ישרים, יש סולם. קודם כל צריך להיפטר מהכעס. כאשר אדם כועס, אין ענווה. כאשר אדם נפטר מהכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, כאילו הענווה מתלבשת עליך. אתה לא עובד על מידת הענווה, אלא אתה מסיר את הכעס, ואז ממילא מידת הענווה מתלבשת עליך, או שנחשפת בך, שהיא מידה טובה מכל מידות טובות. שמעתם? הרמב"ן. היא מידה טובה מכל מידות טובות. יש שיר כזה של מרדכי בן דוד, שיר יפה מאוד, אפשר לשמוע אותו בתור, להזכיר לעצמנו את הדברים שנלמד פה. זה שיר יפה מאוד, זה נוגע ללב. מכירים את זה? שהיא מידה טובה, לא מכירים את זה? הוא זמר עתיק, אבל זמר טוב, אני אהבתי אותו. אוהב אותו, זאת אומרת הוא חי, ברוך השם. שנאמר, עקב ענווה, יראת השם, כן? שהענווה מובילה ליראת השם. או כשאדם הוא ענב מתלבשת עליו, עקב ענבה מתלבשת עליו, יראת שמיים. זה לימוד גדול הדבר הזה. זה עוד פעם, יש פה הרבה ענבה בזה, כשאתה לא צריך לרחוש את מידת הענבה ומידת היראה. זה לא איזה משהו כבד, אתה צריך להסיר את אבני הנגף. אבן הנגף היא הכעס. ואבן הנגף ליראה זה הגאווה. אתה צריך להסיר את אבני הנגף, וזה מתלבש עליך, כי זה משהו טבעי. יראת שמיים זה משהו טבעי. זה לא משהו צריך לקנות אותו מבחוץ. זה אתה אמיתי. אתה רק מקלף את הקליפות. כן. כן, זה מה שכותב פה. נכון, נכון. קודם כל, יש אקטיביות מסוימת בהסרת הכעס. כן, יש סור מרע, זה סור מרע, והטוב מתלבש עליך מעצמו. זה מה שכתוב פה, כן? כמובן, זה לא, זה מורכב משני הצדדים, אבל יש פה המון, המון אוויר. זה לא מוטל על הכתפיים הצרות שלך, כל הצרות. כן? כל המשימות האלה. אמרנו כמה פעמים, אתה לומד תורה מתוך הרצון להיות אדם טוב, התורה עושה את העבודה לבד. דהיינו, ריבונו של עולם יצר את התבלין. יצרתי יצר הרע, יצרתי לו תבלין. אתה לומד תורה בצורה נכונה, זה עובד. ובעבור הענבה, תעלה על לבך מידת היראה, כי תיתן אל לבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך, וזה ראינו את המשנה הזאת כבר, ושאתה רימה ותולע בחייך, היינו מזכיר את זה גם כן פה, כן, זה מהמשנה שלנו, ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, אני לא מרחיב פה כי דיברנו על זה רבות. זה המילים חודרות ללב לבד, כשקוראים את זה בהתבוננות. לפני מלך הכבוד, אתה תיתן שם חשבון. חשבון, זאת אומרת, יש אחריות על החיים שלך. לא צריך לראות את זה בתור משהו מאיים. אבל יש לך אחריות, אתה באת לעולם לעשות משהו. ואם אתה לא תעשה את מה שבאת לעשות, את הטוב שאתה צריך לעשות, אז אתה תרגיש תסכול חזק מאוד מול האמת. כשאתה תהיה מול האמת, אתה תרגיש תסכול, והתסכול הזה הוא חזק מאוד וכואב מאוד. כמו מדקרות של תולעים בבשר, יותר מזה. אדם, סתם בן אדם מסתכל על עצמו, אנחנו יש לנו פה כמה מבוגרים, לא צעירים, שאתה מסתכל על עצמך לפעמים בגיל 30, 40, ואתה מסתכל על עצמך, על הפספוסים שפספסת, על אחריות לב שהיית צריך לקחת ולא לקחת. זה כואב, זה מאוד כואב. זה כואב וזה יכול להיות כוח מניע, לא צריך להישבר מזה, אבל זה כואב. אבל אחרי החיים שאתה כבר לא יכול לעשות תיקונים לאור הזה, זה עוד יותר כואב. זה הרבה 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 יותר כואב. וכאשר תתנהג במידת הענווה להתבושש מכל אדם, ולהתפחד ממנו ומן החטא, אתם רואים, יש פה, הוא נותן לך ממש עצות מעשיות, כן? אדם שהוא במידת הענווה, הוא קודם כל מתבייש מאנשים. יראת שמיים זה בושה על הפנים. בושה זה לא אומר שאתה לא עושה. לא מדובר על הבושה השלילית, שאתה מתבייש ולא עושה כלום. אבל אתה לא חצוף. אתה יודע שעומד מולך בן אדם, או צלם אלוקים, אתה מתייחס אליו בכבוד. יכול שאתה תעמוד על שלך, ותתבע את שלך. אבל זה לא בא מגאווה, ולא בא מחציפות, זה בא מענווה, זה הכוונה להתבושש. כי לפעמים מסתכלים על זה לא נכון, כמו שאמרנו, לכל מידה יש מידה מצרנית, שהיא מטעה אותנו. כי אתה מתבייש, אתה מתבייש לדבר, אז אתה לא מבקש מה שצריך להגיד. יש לך ילדים, יש לך אחריות, אתה צריך להגיד להם. אתה לא צריך להתבייש. אבל להגיד להם מצורה מכובדת. לפעמים חתוכה, קשה, אבל מצורה מכובדת. לא מתוך שיש לך עליונות עליהם. זה התפקיד שלך. זה מערכת יחסים אחרת לגמרי. גם יקבלו ממך שאתה מתנהג ככה.
גם אם הם בעצמו עליונים כלפיך. התנהגו כלפיך, כלפי הבן אדם בעליונות.
הם התנהגו כלפיך?
בעצמם התנהגו כלפיי, ואני צריך, אם עשו לי רע, אפילו שהם עשו לי רע, אני לא צריך ללכת ולהתנהג אליו ככה.
אתה לא רוצה להתנהג, אבל אתה צריך להעמיד אותם במקום. אם זה ילדים, יש לך אחריות, יש לך תלמיד, יש לך אחריות. אבל זה לא מנהג, יש לך אחריות, זה לא בא מרע, לעשות רע נגד רע. יש לך אחריות, יש לך חיות, אתה למשל עובד, יש לך פועלים, יש לך חיות להוציא עבודה. אז אתה צריך לדבר אליהם בצורה לפעמים חזקה, אבל מתוך כבוד. זה הכל, מתוך כבוד ובצורה החלטית, וזה יכול להיות גם בשקט, שאתה יודע שזה האחריות שלך וזה התפקיד שלך, אז אתה לא כועס, אתה אומר את זה בצורה נחרצת, ברורה, שלא משתמע לשני פנים, והם מבינים את זה מצוין. כן, רוצה להגיד משהו? סליחה. ולהתפחד ממנו ומן החטא, גם כלפי ריבונו של עולם וגם כלפי אנשים, כן? הוכח תוכיח איתם איתך ולא תישא עליו חטא. אתה מצווה להוכיח אותו, אבל לא באופן של עליונות, של גאוותנות. ואז תשרה עליך רוח השכינה. טוב, אנחנו נעמוד פה בגלל הזמן. יש לנו, רוצים שהרב ליאור, הוא מתחיל בזמן, אבל אני רוצה שנעשה סיבוב קטן. אם מה אתם יוצאים, אם מישהו רוצה לשתף, אם מה אתם יוצאים מהשיעור הזה, אם מה אתם יוצאים מהשעה הזאת שדיברנו, קצת פחות משעה, מה אתם לוקחים הביתה? כן, בכבוד. כן. יפה, זה חזק. אתה מרגיש שזה חזק.
לא, לא מרגיש, אני אנסה אותו, לא ניסיתי.
אבל אתה מרגיש שזה חזק, ולכן אתה רוצה לנסות את זה. תזכור, כן, שכל פעם שאתה עוקץ מישהו, יש לזה מחיר. אבל גם לדעת שזה פשוט גם לא נכון לעשות את זה. זה לא מוסרי, זה לא הוגן, זה לא אמיתי. כן, תודה. עוד מישהו רוצה להגיד איזה מילה? אם לא, אז אני אגיד לכם תודה רבה. וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. הדפים, מי שלא צריך את הדף, מוזמן לשים אותו שם על השולחן הראשון, אני אסוף אותו, כי הדף הזה הוא ישמש גם לשיעור נוסף, בסדר?